רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, תמיר דאוטל, לירח את עורך הדין זיו מאור, עורך אתר מידע לשעבר, ומי שחקר את המחדל, או אם תרצו את הונאת הבחירות שהתרחשה בבחירות הראשונות של שנת 2019, על ידי כבוד השופט חנן מלצר, כשהוא לא הרשה למשקיפים של סיעת ימינה להיכנס לספירת המעטפות הכפולות. דיברנו גם על שיטת מימון הבחירות בישראל, על ההגבלות השונות שוועדת הבחירות מטילה בעצם על המפלגות, וגם על העמימות הגדולה שיש בחוקי הבחירות בישראל, שלא מאפשרים למתמודדים ולמפלגות לדעת מראש האם מה שהם עושים הוא חוקי או שמה הוא לא חוקי, מה שעלול כמובן להוביל לפגיעה בתואר הבחירות ובאמון בדמוקרטיה בישראל. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום זיו.
אהלן תמיר, טוב להיות פה שוב.
אז אנחנו בתקופת בחירות, ואנחנו יודעים שבחירות מנצחים גם דרך הארנק, ובישראל יש שיטת בחירות, או שיטת מימון בחירות, כל ההסדרה הזאת של ועדת הבחירות המרכזית, שיש בה בעייתיות גדולה מאוד, מהבחינה הזאת שגם היא קשורה כמובן להרבה מאוד אידיאולוגיות שעוד נשארו כאן מימי מפאי. אנחנו מכירים את זה שמפלגות גדולות מקבלות הרבה תקציב, מפלגות קטנות מקבלות מעט תקציב, מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה מקבלות אפס, ואז בעצם זה איזשהו אימור, כי בא אותו יזם של מפלגה קטנה, מפלגה שהיא עכשיו לא על המפה, נגיד כמו פייגלין, ורוצה להקים מפלגה, מקים מפלגה, לוקח מימון מבנקים, שם ערבויות אישיות, ואם הוא לא עובר, אז הוא באמת במצב קטסטרופלי מבחינה כלכלית, ויש לו עוד בעיה, והבעיה היא שגם קשה לו מאוד לגייס כספים, לא מבחינה הזאת שהציבור בישראל לא רוצה, או לא תומך במפלגות, או לא תומך ביוזמות כאלה של מגזר שלישי, אלא שוועדת הבחירות, או חוקי הבחירות בישראל, מאוד מגבילים אותו.
כל מה שאמרת הוא נכון, והוא מתאר אולי שליש מהבעיה. אני חושב בעיה גדולה, אמיתית, כולם מדברים על זה שמלבד הליכוד, העבודה ומרץ, לא נותרו עוד מפלגות דמוקרטיות, וזה נתון שחשוב מאוד להבין אותו על רקע חוק מימון מפלגות. חוק מימון מפלגות, נכון להיום, מקצה לכל מפלגה סכום שאחרי כל החישובים, בדקתי את זה לפני שהתחלנו את ההקלטה פה, נכון לעדכון האחרון, עומד על 87 אלף שקל כל חודש, לכל חבר כנסת מכהן. כל חודש, על כל חבר כנסת מכהן, המפלגה מקבלת 87 אלף שקלים.
כל חודש של כהונה?
כל, אז זהו, שזה גם נקודה מעניינת. כל חודש הם מקבלים 6% מתקציב הבחירות הכולל שלהם, ותקציב הבחירות הכולל שלהם הוא לא פונקציה של משך הכהונה. זה אומר שאם יש כנסת שכהונתה קצרה, המפלגות מקבלות יותר כסף. אם יש לצורך העניין 5 שנים שבהן יש 2 מערכות בחירות, ו5 שנים שבהן יש 3 מערכות בחירות, אז בתרחיש השני, המפלגות יקבלו 50% יותר עבור המערכות הבחירות הצפופות. עכשיו, אני לא אומר חלילה שבמנגנוני המפלגות יש גורמים שהם נבזיים עד כדי כך, וגורמים לשרשרת הבחירות שאנחנו רוצים כדי שהמפלגות יוכלו לקבל יותר כסף, אבל זה המצב המשפטי, זו המציאות המשפטית. כלומר, יש סכום שנקרא לו יחידת מימון, ככה קוראים לו בחוק, 1,400,000 שקל, מקבלים אותו פחות או יותר לכל מנדט מפלגות, המדת הממוצע של הכנסת היוצאת, המדת הממוצע של הכנסת הנכנסת, פלוס עוד יחידת מימון, יש שם איזשהו מנגנון חישובי כזה, ומחשבים אותו בין בחירות לבחירות, לא באופן תקופתי.
אבל מה אכפת לי מכל הבירוקרטיה, הרואה חשבונית הזאת שאתה מדבר עליה כרגע?
כן.
באופן עקרוני, המדינה מממנת את המפלגות. זה המנגנון בישראל.
מנגנון שאין לו שום היגיון ושום רציונל. אני באמת, באמת לא מצליח להבין, ואני מודה שאתה יודע, אתה ואני דיברנו לא מעט פעמים על, על מה שקורה במדינות אחרות. כאן לא בדקתי האם מדובר במנגנון שיובא מאיכן שהוא, ומה המצב במקומות אחרות שבהם יש דמוקרטיה פרלמנטרית. צריך להזכיר בהקשר הזה שישראל היא הדמוקרטיה היחידה שיש בה רק בית אחד לפרלמנט. אין עוד מדינות כאלה. וזה אומר משהו, כי כאשר יש לך בית נוסף שלפחות בחלקו נבחר בצורה אזורית תאורה, אז אין טעם במנגנון ריכוזי שמחלק את כספי המפלגות. אבל אם לומר את האמת, אני לא יודע אם קיים מנגנון דומה במדינות אחרות. אתה מסתכל על כל מיני מנגנונים, גם כאלה שהם שגויים מבחינה רעיונית, ואתה אומר, אני מבין את הרציונל, אוקיי, חוק שכר מינימום, אני מבין את הרציונל, אני חושב שזו מדיניות שהיא קצרת רואי והיא מזיקה בטווח הארוך, אבל אני גם מבין את מי שאומר את זה. אני לא מבין מה ההיגיון מאחורי להגביל את היכולת של אזרחים לתרום בצורה שקופה למפלגות, ולקבוע שכל המפלגות המכהנות יקבלו כסף, יקבלו עשרות מיליוני שקלים מהציבור, כדי להנציח את שליטתם. אני באמת לא מבין את הרציונל.
אבל מה שאמרת כרגע עוד לא אמרנו, זאת אומרת, אתה לא מבין את זה, אבל עוד לא דיברנו על זה. זאת אומרת, כיום לא רק שהמדינה מממנת את המפלגות, היא גם אוסרת בדרכים כאלה ואחרות לגייס תרומות.
כן.
אנחנו מכירים את זה שאובמה ניצח, הרבה אנשים אמרו שהוא ניצח בבחירות הראשונות שלו, בעקבות זה שהוא לא גייס כסף ממיליארדרים ומיליונרים, והלך לאותם תורמים גדולים, אלא בעקבות תרומות קטנות של הציבור הרחב. ולך יש את פורום הלל בליכוד, שאתה מהמובילים שלו, ואתם כמובן רוצים לבוא ולהשפיע בפריימריז, ולהשפיע גם כמובן על סדר היום הכללי של הליכוד, אבל אין לכם אפשרות לגייס כספים.
כן, בוא נתחיל מזה שהחוק מגביל כרגע תרומה של יחיד למפלגה ל-2,400 שקלים. זה המצב המשפטי
כרגע.
בכמה
זמן?
סליחה?
בשנה?
בשנת בחירות. בשנה רגילה זה 1,000 שקל. בשנת בחירות זה 2,400 שקל, בשנה רגילה זה 1,000 שקל, זה המקסימום שמותר למפלגה לקבל מאדם בודד.
למפלגה, לא לפורום הלל.
זהו, הנקודה היא שאני לא מפלגה, נכון, אנחנו קבוצה של, פורום הלל זה קבוצה של אנשים, חברי ליכוד, שהתארגנו יחד כדי לקדם סדר יום פרו-דמוקרטי, ביקורתי כלפי מערכת המשפט, בתוך תנועת הליכוד, ואנחנו מקדמים גם מועמדים, אני מתכוון בעזרת השם להתמודד בפריימריז הקרובים, אבל אני לא הליכוד. אני קשור לליכוד, רעיונית, ארגונית, בדרך כזו או אחרת, אבל אני לא הליכוד. אחת הבעיות של חוקים באופן כללי ושל חוקי הבחירות באופן ספציפי זה אירפול. אין לדעת לפי נוסח החוק, ואין לדעת לפי החלטות ועדת הבחירות, אם אתה עכשיו מחליט שאתה תורם לי 10,000 שקל, האם בסופו של דבר התרומה הזאת תחשב כתרומה, כתרומה אסורה לבחירות, או שלא.
אבל למה שתהיה אסורה? זאת אומרת, אם לליכוד אני יכול לתרום עד 1,000 שקל בשנה, אז אתה יכול בפורום הלל, לצורך קידום המטרות שלכם, לצורך הפקת תכנים, לצורך גרפיקה, לצורך הרבה מאוד דברים. שוב, אנשים לא מבינים שכשמדברים על כסף, מדברים על עשייה. לא מדברים רק על כסף ועל חמדנות, או על איזה מין משהו כזה אפל. כסף זה לא דבר אפל, כסף זה מה שמניע את העולם, וגם פודקאסט, וגם רדיו, וגם טלוויזיה, אי אפשר להפיק בלי כסף, אי אפשר להפיק רק עם מתנדבים, כולנו יודעים כמה קשה לנהל מתנדבים, וחוץ ממעטי מעט, גם אנשים גם לא יודעים לנהל מתנדבים. הרבה יותר אפשרי לנהל...
מתנדבים זה לא חומר עבודה.
לא, זה לא חומר עבודה.
נקודה.
כי גם, בוא נגיד, קצבי הזמן שלהם, עכשיו אתה נותן איזשהו גרפיקאי שמתנדב אצלך, אתה נותן לו איזושהי עבודה, אז אחרי 3-4 ימים אתה אומר לו, תגיד, מה...
אגב, יותר מזה.
סיימת עם זה? הסתדרת? אפשר עוד משהו? ואתה לא מרגיש לא נעים.
אני אקח עוד צעד אחד אחורה. אם אני עכשיו מעשה גרפיקאי כמתנדב, והוא באמת נותן את העבודה והכל טוב ויפה, אני לא אגיע למצב שמבקר המדינה יבוא ויגיד, נכון, שאתה לא שילמת לו כסף, העבודה שהוא נתן לך, אני מעריך אותה ב-5,000 שקל, וזה יותר מ-2,400 שמותר לו, ולכן אני מטיל עליך כנס. אתה מבין, זאת אומרת, הוא יכול לקחת את ההתנדבות ולהתייחס אליה כאל תמורה כספית. אז אפילו אם אני כבר אמצא את המתנדב, אני עכשיו צריך להתחיל לחשוב מה השווי הכספי של ההתנדבות ולחשב אם אני עובר את הסכומים המותרים. הבעיה המרכזית, ושוב, צריך להבין, המהות של חוק, תמיר, זה שבן אדם יודע מה החוק כדי לדעת מה אסור לו ומה מותר לו. העיקרון הזה...
הבהירות.
לא, נכון, בהירות. העיקרון הזה לא קיים בדיני הבחירות בישראל. והתשובה למה מותר ומה אסור, היא מה שיוצא בדיעבד מהפופיק של השופט העליון שמכהן בתור יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. והם עושים איפה ואיפה בלי לראות בעיניים, ומקבלים החלטות שאין בהן עקביות, בנימוקים קלושים, ובאמת, באמת אי אפשר לדעת. הצגתי ארגונים מול ועדת הבחירות, בשרשרת הבחירות האחרונות שהייתה פה, ופשוט הייתי בהלם מהקשר הקלוש, אם בכלל, שקיים ללשון החקוקה.
תן דוגמאות.
אחת ההוראות שנולדה בעקבות פרשת העמותות שבה הסתבך בוז'י הרצוג בשנת 2000, בבחירות 2000, היא של ארגון פעיל בבחירות, אסור להפעיל יותר מ-100, נכון היום עומד הסכום על 104,500 שקל, מבלי לדווח על כך למבקר המדינה. אוקיי, מה זה הסכום הזה? מה זה פעילות בחירות? אז יש הגדרה של מה זה פעילות בחירות. עכשיו אני אתן דוגמה, באחת ממערכות הבחירות, אני חושב שזה הבחירות של ספטמבר 19.
שנייה, וגם הוא מדווח, נגיד הוא עשה, עבד ב-200,000 שקל ודיווח למבקר המדינה, אז מה?
התשובה היא אף אחד לא יודע, כי אף ארגון לא עשה את זה מעולם. נכון להיום, אף ארגון לא הכניס את עצמו במודע להגדרה המשפטית של ארגון פעיל בבחירות. כולם נזהרו מאוד להישאר מתחת לרף הזה של היום זה 104.5, ולפני שנתיים זה היה 100. כולם נזהרו מאוד מלגעת ברף הזה, ולכן אף אחד לא יודע. מה שכן, מה שהעמותות הללו חוששות ממנו, זה שני דברים. אחד, כמות האנרגיה שאתה צריך להשקיע בעבודה חשבונאית שהולמת את הסטנדרטים של מבקר המדינה היא עצומה והיא עולה הרבה כסף. אתה צריך לשלם הרבה כסף לרואי חשבון. והדבר השני זה שאתה מסתכן ביכולת שלך להשיג בעתיד סעיף 46 ואולי אפילו אישור ניהול תקין לעמותה, כל מיני דברים שעמותות צריכות כדי לפעול בטווח הארוך. אז זה רמת הסיכון. אבל האמת היא שאף אחד לא באמת יודע, כי נכון להיום אף ארגון לא הכריז על עצמו כארגון פעיל בחירות. עכשיו אני אתן דוגמה לאיפה ואיפה שהייתה בהקשר הזה. יש עמותת שמאל של הקרן לישראל חדשה שנקראת זזים. והעמותה הזאת הפעילה מערך של סיוע למצביעים להגיע לקלפי. מתוך אג'נדה של לעודד את אחוזי הבחירה, שזו אג'נדה שהיא כביכול ניטרלית ולא מכוונת למפלגה מסוימת, והם כיוונו את המאמצים שלהם דווקא לאזורים בארץ שבהם יש את האוכלוסיות החלשות ביותר, האוכלוסיות שהרבה יותר קשה להם להגיע לקלפי באופן עצמאי. על איזה אוכלוסייה אנחנו מדברים?
ערבים,
נכון.
למרות שיש להם מכוניות.
כן, אז יש להם מכוניות, יש להם ג'יפים, יש להם גמלים, יש להם קלפיות קרוב לבית, יש להם את כל מה שיש לנו ועוד יותר מזה, אבל מבחינת זזים, הם הצליחו לנסח את הפעילות שלהם בצורה ש... מחזיקה מים, שנתפסת...
הטוב המשותף.
כן, שכביכול לא משוייכת למפלגה מסוימת. ולכן הם קיבלו עובר על הדבר הזה. היה מי שעירר על ההחלטה, ועד שנסתיים העירור כבר היו הבחירות, וזה כבר לא עניין אף אחד. דוגמה אחרת שמעניין לעסוק בה כרגע, אחמד טיפי עירר לפני אחת ממערכות הבחירות, על איזה סרטון אנונימי שרץ בפייסבוק, ומעביר עליו ביקורת. ביקורת עניינית על איזה כסף שהוא גייס מאיחוד האמירויות כדי לבנות חל תרבות בטייבה, והכסף הזה אף אחד לא יודע מה קרה איתו, ומישהו פרסם, מישהו אנונימי, לא ברור בדיוק מי, הוא פרסם סרטון בערבית שפונה לקהל הערבי, וחנן מלצר הוציא צו נגד פייסבוק שמחייב אותה להוריד את הסרטון, והוציא צו לאותו גורם אנונימי שמחייב אותו לבוא ולהזדהות. והסרטון הזה ממשיך לרוץ, זאת אומרת, בעמוד המקורי שבו הוא פורסם, פייסבוק הורידה אותו, אבל הוא ממשיך לרוץ ברשתות, ואחמד טיבי, אנחנו יודעים, ממשיך לרדוף אחרי אנשים שמשתפים את הסרטון הזה מפעם לפעם, אגב, ובלי שהוא מרגיש צורך לתת לציבור תשובה לאן נעלם הכסף שהוא כביכול תרם. עכשיו, למה בכלל אסור לפרסם סרטון כזה? מה, אני מעביר ביקורת אנונימית נגד חבר כנסת מכהן, לא מוצא חן בעיניו מה שאמרתי, שיבוא ויסביר לציבור, אני שואל שאלות. אתה יודע מה, אני אומר שקרים, בסדר? שיבוא ויסביר לציבור למה אני משקר, שיוכיח.
דרך אגב, עם כל חוסר המימות הזאת, יכול להיות שאפילו יבואו לאותה רונית הביביסטית, יגידו לה, הפעילות שאת עושה היא שווה כך וכך מאות אלפי שקלים, בזה שאת מצליחה לעשות מסרים אפקטיביים, או אולי לא אפקטיביים, לליכוד, ועכשיו זה יורד מהתקציב בחירות שלהם ביום הבחירות.
התרחיש שאתה תיארת כרגע לא קרה, אבל הוא לחלוטין אפשרי במסגרת המצב המשפטי הנוכחי. לבוא ולקחת את האמירה החופשית של אדם, שבאופן טבעי כאזרח פרטי לחלוטין מזדהה בכל מאודו עם מבחר ציבור, ורוצה לקדם אותו כאזרח שאכפת לו, ונוקט את הפעולה האזרחית הטבעית וההגיונית ביותר, והולך ואומר תצביעו לאיש הזה, הוא יכול להגיע למצב שאו הוא באופן אישי, או המפלגה שבה הוא תומך חוטפת כנס של עשרות או מאות אלפי שקלים. זה המצב האבסורדי.
מה שנראה לי הכי מעניין בתחום הזה של מימון בחירות, זה האיסור לתרום. זאת אומרת, האיסור לתרום מעל 1,000, או האיסור לתרום מעל זה. כל האיסורים האלה, אפילו אם זה נשמע מאוד הגיוני, נגיד אסור לתרום מעל 1,000, למפלגה. יוצר המון 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 ניירת, ומערך חשבונאי מאוד נרחב, במקום שכל אחד יוכל לתרום כמה שהוא רוצה, לאיזה מפלגה שהוא רוצה. והחופש ביטוי הפוליטי,
הוא חלק מחופש ביטוי באופן כללי. זאת אומרת, חופש ביטוי לא ניתן לנו רק בשביל לנופף בדגל ישראל, או בשביל לקדם קפיטליזם, או לקדם סוציאליזם, או בשביל ללכת בצעדת הגאווה, בצד הגאווה או בכל מיני דברים כאלה. הוא ניתן לנו גם בשביל לתמוך במפלגות. אם אתה מגביל מישהו, נגיד מישהו הוא מאוד מאוד מוכשר ב-הייטק, ויש לו הרבה מאוד כסף. והוא אומר, אני תומך במרץ. אבל אין לי יכולת לבוא ולהקים ערוץ רדיו שיתמוך במרץ, או אני לא מספיק רהוט בשביל להתמוך במרץ. אני, יש לי כסף, וזה המשאב שאיתו אפשר להניע את העולם. אני אתרום כסף לטלוויזיה החברתית, ואני אבקש מהם לראיין כמה שיותר חברי כנסת של מרץ, או אני אתרום למרץ ישירות, והם יפעילו מערך חסי ציבור נרחב בפייסבוק ובכל מיני מקומות שיקדם אותם. וברגע שאתה לא מאפשר לאותו הייטקיסט לתרום מהכסף שלו למרץ בשביל לקדם אותם, אתה מגביל את החופש הביטוי שלו באופן ממש ישיר. זה לא איזה מין דבר מופרך. ודרך כלל יש על זה סרטון נהדר של פריגריו, הם פשוט קראו לזה חופש הביטוי, כאילו הגבלת מימון בחירות, או הגבלת מימון מפלגות, הוא הגבלה של חופש הביטוי, וכמובן בחוקה האמריקאית חופש הביטוי מוגן, וכך גם מותר בעצם לתרום לכל מפלגה שאתה רוצה. נכון. כמה מיליונים שאתה רוצה, והרבה תאגידים עושים את זה.
נכון, אבל בשקיפות, וזו הנקודה. תראה, הרציונל של להגביל את היכולת לתרום למפלגה, הוא נועד להגיע למצב שההשפעה פוליטית לא תהיה פונקציה של כמה כסף יש לך. כן, הדמוקרטיה נשענת על כך שלכל אדם יש כל אחד, ואם אני אדם מאוד 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 עשיר, ויכול לתרום הרבה מאוד כסף לחברי כנסת או למועמדים לכנסת, ולדאוג לכל צורכיהם לטווח הארוך, הם יהיו נאמנים לי, וכך היו לי כמה אצבעות שאני רוצה בכנסת. זה חשש שאפשר להבין אותו. אבל הפתרון לבעיה הזו, לבעיה הפוטנציאלית הזו, שמיושם בישראל, הוא פתרון מעוות וחולני. בגלל שהתוצאה היא שאתה קיבלת א' הנצחה של הכוח בידיים של מפלגות קיימות. אוקיי, למה אם אני מחר בבוקר מחליט לפתוח מפלגה, לעשות אותה מבחינה משפטית, אין שום דבר שמונע ממני להופיע על, על, על רשימת הפתקים בקלפי, ואנחנו יודעים שכל פעם שאנחנו הולכים להצביע, יש שם כל מיני רשימות מוזרות כאלה, מהשאוליים שאף אחד לא שמע עליהם, שצלחו את המשוכה והצליחו לשלם את הכמה עשרות אלפי שקלים שנדרש כדי להתמודד, אבל אין להם כסף לנהל תעמולה. למה? כי מצד אחד אסור להם לגייס כסף מהציבור הרחב, מצד שני הם, 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 הם מנויים, הם לא יכולים לקבל כסף מוועדת הבחירות, כי הם לא קיינו בכנסת הקודמת, אז הרעיון מונצח.
ואז עוקפים את זה דרך אגב, בא נגיד סתם, אני יכול לתת שם, משה יפרח, והוא עשיר גדול, וכמובן אסור לתרום יותר מאשר 2500 או 1000, תלוי אם זה שנת בחירות או לא, ואז הוא אומר לאותו מפלגה, לאותה רשימה אלמונית שרצה, אני רוצה לתרום לכם 4 מיליון שקל, אבל אני לא יכול. אז מה שאני אעשה, תיקחו אתם הלוואה על 4 מיליון שקל מבנק הפועלי. וכמובן, הם לא ייתנו לכם את זה ללא ערבות אישית של מישהו, ואני אערב אישית על 4 מיליון שקל. אם תעברו, הכסף יגיע מוועדת הבחירות. אם לא תעברו, הוא יגיע ממני. ואז הוא בעצם עוקף את האיסור לתרום 4 מיליון שקל בזה שהוא חותם על ערבויות, ויש פוליטיקאים שנקנו באופן כזה, בדיוק באופן שאנחנו לא רוצים שזה יקרה, דרך אגב אני לא מפחד מזה, כי כמובן זה יתאזן, אם בעל הון אחד יקנה את מרץ, ובעל הון אחר יקנה את הליכוד, בסופו של דבר זה יתאזן, הבעל הון הזה יפעל כנגד האינטרסים של הבעל הון השני, וככה גם כן. בעצם...
לא, אבל יש פה כמה מנגנונים שאמורים לאזן את זה, וצריך לקחת צעד אחד אחורה, הפתרון הוא לא... להגביל את, את הכסף שאפשר לתרום, הפתרון הוא לחייב מפלגות בשקיפות מלאה של מי שתרם להם, ולחשוף באופן מלא את הזהות של מי שתורם להם.
אבל אז גם זה איכשהו, בן אדם בא אומר, אני רוצה לתרום, אבל לא רוצה שכולם ידעו שאני תרמתי, אני
לא
רוצה
שכולם יזדהו. אתה יכול לא לתרום, אתה יכול לא לתרום, האפשרות לא לתרום קיימת, זה בדיוק העניין.
לא, בארצות הברית יש דיבור מאוד מאוד נרחב על זה. הרבה אנשים תורמים לעמותות ימין, או לכל מיני קמפיינים שקשורים לימין הליברטריאני או הרפובליקני בארצות הברית. ואומרים, אני עובד בגוגל. אם עכשיו השם שלי ייחשף, אני אפוטר.
אמר לי אדם,
מקרים כאלה.
אמר לי אדם שהיקף התרומות שלו השנתי, רק התרומות שהוא מוציא, מגיע ל-80 מיליון דולר בשנה. לפני כמה חודשים פגשתי אותו באיזה סבב פגישות שעשיתי בארצות הברית, והוא אומר לי, תקשיב, אני יודע על חברים שלי, הוא תורם לארגוני ימין, ברוך השם, בין השאר, בתוך ה-80 מיליון, סכום פסיכי, הוא תורם לארגוני ימין, אבל הוא אומר, אני, מדברים איתי חברים שיש להם את היכולת לתרום כמוני, ואומרים, אני יודע שאם אני תרום לארגוני ימין, לא חשוב בארצות הברית או בישראל, ה-BDS וה-BLM, מה-Black Lives Matter, עומדים מחוץ לחלון וזורקים עליהם אבנים, ואת זה הם לא רוצים. עכשיו, וזו בעיה אחרת מבעיית מימון מפלגות, אבל אני אומר שוב.
לא, אבל זאת בעיה של... שקיפות. גם לשקיפות יש בעיה.
אני מסכים, אנשים האלה זכאים לפרטיות, אבל הם יכולים לקנות את הפרטיות שלהם בזה שהם לא יבצעו את התרומה.
אבל אנחנו בסוף רוצים חברה שבה יש יותר אנשים שמעורבים, לא פחות אנשים
שמעורבים. נכון, אבל תמיר, שים לב, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בוא נגיד שיש בן אדם שיכול לתרום מיליון שקל, אבל הוא לא רוצה שאנשים שלו יתרם כמו מיליון שקל. אז מה הוא יעשה? הוא יתרום 5,000 שקל כאחד האדם, ואז הוא לא יתבלט. ואז נסקנו את אותה תוצאה שרצית להשיג מראש. הרי מה אומרת הכנסת? אנחנו לא רוצים שיהיה לך מיליארדר אחד שיקנה פוליטיקאים במיליוני שקלים, ואז הוא יודע שיש לו לשון מאוזניים בכנסת ויכול להשיג עבור התאגיד שלו את מה שהוא רוצה. אין שום בעיה, תכריח את הפוליטיקאים לקפח את הזכות שלהם לפרטיות בהיבט המסוים הזה, ואז אתה יוצר תמריץ עבורם לצמצם למינימום את התרומה שהם נותנים, וקיבלת את אותו מצב. יש הרבה אנשים שיכולים לתרום 5,000 שקל בתקופת בחירות, יש הרבה כאלה.
זאת אומרת, אפשר לעשות אותם, בעצם מציע איזשהו מודל שאחל מסכום תרומה מסוים, תהיה שקיפות, מי אתה, מה אתה...
כל סכום.
כל סכום.
גם 10 שקלים, כל סכום. שהשם חייפי, שוב, אתה מבצע פעולה. אגב, ההחלטה שלך לתרום לצורך העניין למפלגת עלי ירוק, תמיר, בוא, אתה תרמת למפלגת עלי ירוק, כולנו יודעים את זה. ההחלטה שלך לעשות את זה היא החלטה שבסופו של דבר משפיעה על תוצאות הבחירות, ולכן היא גם משפיעה עליי. ואני רוצה לדעת את זה. בדיוק כמו שחבר כנסת שמשקיע את זמנו ומרצו בקידום החוקים, הוא לא יכול להיות אנונימי, כן? אני לא יכול להגיד, לא, אני רוצה רוץ לכנסת, אני לא רוצה שתדעו איך קוראים לי, תדעו שהצבעתם לאג'נדה הזאת והזאת והזאת. נשמע מופרך, נכון? באותה מידה, אני רוצה שאפילו אם תרמת שקל אחד, 10 שקלים, וכך השפעת על הציבוריות וגם עליי, אני רוצה לדעת את זה, אני רוצה לדעת מי אתה. אתה לא רוצה שאני אדע מה הדעות הפוליטיות שלך, זכותך, הכל בסדר, אל תתרום. אתה אומר, אנחנו רוצים לעודד אנשים שיהיו מעורבים, מעורבות זה גם לעמוד בפנים גלויות ולהגיד במה אתה מאמין. זה חלק אינטגרלי מהשיח הדמוקרטי הכללי. לא לתרום תרומות אנונימיות ולהסתתר מאחורי אג'נדות.
באיזה דברים נתקלת בהקשר של חוקי הבחירות וועדת הבחירות המרכזית וההתנהלות שלה?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז תראה, שני הדברים הנוראים ביותר בחוקי הבחירות בישראל, אחד זה מי שעומד בראש ועדת הבחירות, שזה שופט עליון. זה קטסטרופה. העיקרון הזה נקבע בתקופה שבה אפשר היה בדוחת להגיד שבית המשפט העליון הוא מוסד מורה מעם, הוא מורה מהפוליטיקה, והשופטים הם עליונים מספיק כדי לא להיות בעלי אינטרסים במשחק הפוליטי המיידי. אנחנו כבר לא חיים שם. לשופטים יש אינטרס פוליטי, הזכויות והכוח שלהם הם הנושא השנוי ביותר במחלוקת הישראלית במדינת ישראל, והעובדה שיושבים שם שופטי עליון ומרשים לעצמם להתעסק עם ספירת הקולות, היא פשוט ביזיון, כי כל שופט שיושב נמצא בניגוד עניינים מהותי. המפלגות שרצות לכנסת מבטיחות לבוחרים שלהם לעשות כך או לעשות אחרת בענייני שופטים, בעניין זכות השופטים, בעניין סמכויותיהם לפי החוק, ואת הדבר הזה צריך לבטל. וצריך לומר, אני אומר את הדברים האלה בריש גלי, מבלי לפחד מאף אחד, אני באמת באמת מאמין, על סמך הראיות הנכוריות שיש אצלי, שהם לא איזה דברים שחפרתי בסוד, אתה יודע, שחנן מלצר התעסק עם הבחירות לכנסת ה-21, ושהתוצאות שיש לנו לכנסת ה-21, הכנסת שבה הימין החדש של נפתלי בנט ואילת שקד לא עברו את אחוז החסימה, אני חושד בחנן מלצר שהוא התעסק בכוונה עם התוצאות, עם אותם 1,600 קולות שהשאירו אותם בחוץ. כמובן שזה לכאורי, לא הייתי שם, לא ראיתי, אבל הוא עשה דברים בחדרים סגורים שעל פי החוק הוא חייב לעשות בפומבי, והשמה החמורה הזאת צריכה לצוף על פני המים כשאנחנו עודנים בשאלה מי עומד בראש ועדת הבחירות. זאת הנקודה הכי חמורה שצריכה טיפול דחוף.
יש לך אלטרנטיבה? מישהו שהוא עדיף לפני שופטים? כמובן שופטים, אנחנו כולנו מכירים את המצב הפוליטי היום, לא בדיוק האנשים שהכי מתאימים לשבת בסוגיות הנוגעות לעצמם, כי הרי יש מפלגות שכל הטיקט שלהם הוא שאנחנו נטפל במערכת המשפט ונפחית את כוחם.
אתה נורא טוב את התשובה שלי. כל מחוז שולח נציג לוועדת הבחירות. ומי שבוחר את הנציגים זה המועצות של הרשויות המקומיות בכל מחוז. אוקיי, וכך מורכבת ועדת הבחירות שבעצם מפקחת על הליך הבחירות עצמו. מבזרים את זה ברמה האזורית. אוקיי, ואתה יודע, מחוז אחד פועל אולי על פי האינטרס של המחוז הזה שהוא לא בהכרח מתיישר עם האינטרס של הכלל. אוקיי, הכל בסדר. מצוין, רק הנקודה היא שהוא מחוז אחד בלבד, אבל יש לך שופט אחד שעל פי וישק בדבר שהוא מצוי בניגוד עניינים מלא, הדבר הזה הוא מפתח ברור להונאות בחירות ולרמאות ולמשחק עם התוצאות כפי שאני מאמין שראינו בבחירות, לכל הפחות בבחירות לכנסת ה-21. אגב, אני גם אגיד לך איך הוא עשה את זה.
או אפשר דרך אגב, אפשר גם גופים דמוקרטיים, זאת אומרת, לא חייבים, כמו שנגיד, ראש הממשלה לא יכול להחליט כמעט שום החלטה ביטחונית משמעותית לבד, הוא מכנס את הקבינט, זאת אומרת, יש לממשלה סמכות ולא לראש הממשלה. ראש הממשלה בסך הכל קובע את סדר היום בישיבת הממשלה, הוא יכול לפטר שרים, אבל כשהממשלה מכונסת, היא זאת שקובעת את הדברים, ומכיוון וקשה לדון על הרבה מאוד דברים בפורומים של 18 אנשים ומעלה, כמו אפילו באידיאל של לפיד שיהיו 18 שרים, קשה מאוד לקבל החלטות ב-18 אנשים, כולנו מכירים את זה, במיוחד אנשים עם כל כך הרבה אגו שרוצים כל אחד להתבלט, ולכן יש מה שנקרא קבינט, קבינט קורונה, קבינט לענייני ביטחון, שזה הקבינט המדיני-ביטחוני שכולנו מכירים, וככה מקבלים החלטות באופן דמוקרטי, בהצבעה דמוקרטית. נגיד בתחום המנהרות, שבנט דיבר על זה שהוא זה שהביא לקבינט את התחום הזה, את הלחימה שחשוב לעשות במנהרות, דווקא אז בצוק איתן, החליטו בהכרעה דמוקרטית איך
מה לעשות. עם המודל שאתה מציע.
לא, אבל רגע, עוד לא כולם בתוך היום מרוכזים. זאת אומרת, גם בוועדת הבחירות המרכזית, יכול להיות ששופט אותו שופט מבית המשפט העליון, הוא יהיה שופט כמו בוועדת חקירה, שהוא נמצא שם, כראשון בין שווים, הוא אולי יגיד מה הסדר היום, או דברים כאלה, אבל יהיו איתו עוד 7, 8, 10 נוספים, כמובן במספר איזוגי, והם יחליטו ביחד, האם להוציא משקיפים, האם להכניס משקיפים, האם לספור מחדש, האם לא לספור מחדש, וכל הדברים האלה יהיו, דמוקרטיים ופרוטוקולים.
אתה כמעט תיארת את המצב הנוכחי. המצב הנוכחי הוא שוועדת הבחירות מורכבת מיושב ראש שהוא שופט בית המשפט עליון, ואז כל סיעה בכנסת היוצאת שולחת נציג. ויש לך ועדה שלכאורה מחליטה בצורה דמוקרטית, אבל יש לך שתי בעיות. אחד, יש החלטות מסוימות שרק הנשיא מוסמך להחליט בהם, שזה הכרעה בעתירות בחירות. וזה מהלך שהוא כביכול שיפוטי לכל דבר ועניין, והוא מחליט, הוא החליט לדוגמה לתת צו לפייסבוק להוריד את הסרטון הזה נגד טיבי כשלחלתי. אז אתה אומר, ניתן את זה לפורום של המפלגות, יש לך בעיה, כי יש לך נציג לכל סיעה. אז מצד אחד, ברור לחלוטין שהקואליציה בכנסת היוצאת תקבל מה שהיא רוצה בוועדת הבחירות, ולכן אתה מצמצם את היכולת לשינוי בבחירות. בוא ניקח לדוגמה את התפר שבין הכנסת ה-18 לכנסת ה-19. הייתה המפלגה הכי גדולה בכנסת ה-18, קראו לה קדימה, נעלמה לחלוטין בכנסת ה-19. בוועדת הבחירות לכנסת ה-19 היה נציג למפלגת קדימה, והיה נציג לקואליציה בראשות נתניהו, כל הסיפור עם הפז שהיה אז. והנה מפלגת קדימה נעלמה. למה שמפלגת קדימה, שבמהלך כהונתה של הכנסת ה-18, איבדה לחלוטין את אמון הציבור, עד שהיא נעלמה לחלוטין בכנסת ה-19, יהיה לה סי במה שקורה בבחירות. לכן, זה לא רק המספר של האנשים, זה גם מי הם ואיזה אינטרס הם מייצגים. לכן שמו שם שופט מלכתחילה. אוקיי, ולכן מה שאתה תיארת הוא פחות או יותר המצב הנוכחי. עכשיו, הבעיה השנייה היא שיש דברים שהם לא נתונים מבחינה מנהלית, מהותית, להחלטה. החוק קובע אותם חד משמעית, וראינו את מלצר פשוט מצפצף עליהם. שני דברים כאלה. אחד, ההחלטה המפורסמת שלו לא לאפשר למשקיפים איתם המפלגות להיות נוכחים בספירה החוזרת של המעטפות הכפולות. לפי החוק, הוא חייב לאפשר להם. עכשיו אנחנו מדברים, תמיר, על אותם חברי ועדה שעליהם אתה מדבר. כלומר, אנשים מהמפלגות, אנשים שהתפקיד שלהם, שמונו על ידי המפלגות כדי להיות משקיפים על הפעולה של ועדת הבחירות המרכזית. הוא אמר להם, אתם תשארו מחוץ לחדר, אני והפקידים עכשיו סופרים לבד. זאת ההחלטה שהתקבלה. עכשיו, זה בניגוד לחוק. החוק כבר כתוב, לא צריך לכנס ועדה, להצביע. זהו, זה הוכרע. הכנסת דנה. הנציגים, המשקיפים, זכאים להיות בכל זה.
אבל גם אחרות כאלה, אני רוצה שמי שיקבל אותם, יקבל אותם יחד עם איזושהי ועדה, יחד עם איזשהו פרוטוקול, יחד עם איזושהי
בוודאי, הצבעה. בוודאי, ההחלטה הזו התקבלה בהצבעה עם פרוטוקול, קוראים להחלטה הזו מליאת הכנסת. היא הצביעה בשלוש קריאות על החוק שקובע שכל הבחירות
לא,
התפצעו בנוכחות משקיפים.
לא, אני מתכוון, אני רוצה שאותה החלטה שמלצר יקבל לבד, שהוא ייכנס ללא משקיפים לאותה ספירה חוזרת, תתקבל גם כמו בקבינט.
אבל תמיר, בפורום. זו החלטה לא חוקית, הוא לא יכול היה לקבל אותה. זה לא, אתה יודע, הוא לא יכול, אם הוא היה אומר, בואו נכנס עכשיו את ועדת בחירות ונעשה הצבעה ברוב, האם המשקיפים נכנסים או יוצאים, זה גם לא היה חוקי. הוא לא יכול לקבל את ההחלטה הזאת. המשקיפים חייבים להיות בפנים. ויש עוד החלטה לא חוקית שהוא קיבל, שלדעתי היא זו שמתה את כל תוצאות הבחירות, והיא זו שהכניסה אותנו לכאוס. תראה, כשמדברים על הונעת בחירות, בוודאי בקנה מידה שבאמת משנה את התוצאות, לא ברמה של קלפי באיזה יישוב קטן בפריפריה. אוקיי? כשמדברים על הונעת בחירות, אנחנו מדמיינים מאסטר מיינד, אנחנו מדמיינים איזה מוח מתוחכם שנותן להרבה אנשים את ההוראות מה לעשות. זה לא חשוב. אם אני אגיד לך שבישראל יש 5,000, 6,000 אנשים שהם באמת רעים, נוכלים ורוצים לנצל את הבחירות, אתה לא תיפול מהכיסא, זה מספר שהוא מסתבר. עכשיו, אם הם רעים ואם הם מחזיקים באותה אידיאולוגיה, אז הם יעשו דברים בלי לתאם אחד עם השני. השאלה היא האם המנגנון מאפשר להם את זה או לא. ובזכות החלטה של מלצר, או בגלל החלטה של מלצר, שנעשתה בניגוד לחוק, 5,000 איש שפועלים כל אחד בדעת עצמו, יכולים לשנות את תוצאות הבחירות בישראל. איך זה עובד?
רק 5,000?
מספיק 5,000 כדי לשנות את התוצאות. 100,000 יכולים לעשות את זה. עוד מעט אתה תראה שאנחנו מדברים על 200,000 איש, אבל מתוכם אולי יש 5,000 נוכלים, וזה מספיק, ואנחנו לא נדע. על מה אני מדבר? אני מדבר על המוסד של ההצבעות הכפולות. בעיקרון, בישראל כל אדם צריך להצביע בקלפי ליד ביתו, ויש חריגים. סטודנטים, חיילים, שוטרים, עובדי מערכת הבחירות, הם יכולים להצביע בקלפיות נגישות. עכשיו, עד הבחירות לכנסת ה-21, אם אתה רוצה להצביע בקלפי שהיא לא הקלפי הביתית שלך, אתה צריך להיכנס ולהגיד שלום, אני שייך לאחת מהקבוצות, והם יגידו, תוכיח, תראה לי תעודת שוטר ואישור שאתה משרת פה. תראה לי את לאיזה בסיס צבאי אתה שייך, תראה לי באיזה אוניברסיטה אתה לומד. אם אתה לא יכול להראות את הדברים האלה, אתה לא יכול להצביע פה, תלך לקלפי הביתית שלך. אתה חייב להראות את הדברים האלה. ההחלטה שמלצר קיבל בבחירות לכנסת ה-21 הייתה, מספיק שבן אדם אומר, אתה לא צריך להראות שום הוכחה שאתה שייך לאחת הקבוצות. עכשיו הוא פתח דלת, מי עובר בדלת הזו? הרוב המוחלט של אנשים שעוברים בדלת הזאת, זה אנשים שאו מלכתחילה היו שייכים לקבוצה המקורית, הוא חייל, אבל פשוט עכשיו הוא לא צריך להציג את הנייר, או אנשים שיאללה, יותר נוח לי ללכת לקלפי נגישה, כי אני היום יצאתי עם המשפחה לטייל בכינרת. סבבה לגמרי. עכשיו בואו נסתכל למספרים. בבחירות לכנסת ה-20, 2015, כמעט 100,000 איש הצביעו בקלפיות נגישות. בבחירות לכנסת ה-21, 160,000. בבחירות לכנסת ה-24, 280,000. אנשים הצביעו בקלפיות נגישות. כלומר, יש לנו צמיחה של פי 5 בערך. ואז אתה אומר, מתוך הסכום הפסיכי הזה של 220,000 איש חדשים שנוספו, להגיד שיהיו 5,000 אנשים שאומרים, אני אצביע בקלפי הביתית שלי, ובקלפי הנוספת, ובקלפי שלישית, ובקלפי רביעית, ובקלפי חמישית, כי נורא חשוב לי שיהיה יאיר לפיד יהיה ראש ממשלה. האם התרחיש הזה מופרך? התשובה היא לא.
אבל יש בדיקות, בודקים את זה, לא?
עכשיו ניגש לאיך אמורים לבדוק את זה. אנשים שמצביעים בקלפי נגישה, מצביעים במעטפה כפולה. אוקיי, מצביעים במעטפה כפולה, אתה, כמו אחד האדם לוקח את הפתק, שם אותו בתוך מעטפה שלא כתוב עליה שום דבר, ואת המעטפה שלא כתוב עליה שום דבר, אתה שם במעטפה נוספת, שבה כתובים הפרטים שלך. שם שלך הוא מספר תעודת הזהות שלך, ואז אתה מכניס את זה לתוך קלפי מיוחדת. הקלפי הזו מגיעה לכנסת, אחרי יום הבחירות, פותחים את הקופסה, ורואים מעטפה שכתוב עליה תמיר דורטל מירושלים. מקישים את המספר תעודת זהות שלך, ובודקים איפה היית אמור להצביע במקור. ואז, כמה ימים אחרי הבחירות, הפנקסים הגדולים האלה שאנחנו רואים כשאנחנו באים להצביע, מין ספרים גדולים כאלה שמסמנים עליהם בקו שהצבעתי, הם מגיעים לכנסת. יש עובדים שהתפקיד שלהם זה לקחת את המעטפה החיצונית, ללכת לספר שקיבלנו מהקלפי המקומית שבה אתה גר, ולבדוק האם סימנו קו ליד השם שלך, על השם שלך או לא.
מסורבל ברמות קשות.
מסורבל ברמות קשות, אבל גם מאוד הגיוני, אם אתה רוצה לדבר עוד מעט למה. הגיוני, השאלה אם זה קורה או לא, אני אסביר. אוקיי, בקיצור, בודקים האם הצבעת כבר בקלפי הביתית שלך או לא. אם יש שם קו, זה אומר שאתה הצבעת פעמיים. אז מה שאמורים לעשות זה לזרוק את הקול השני שלך לפח, ולהעביר את זה למשטרה שיחקרו אותך על הונאת בחירות. אם אין שם קו, הולך הבן אדם, מסמן בעצמו את הקו, מוציא את המעטפה האנונימית מתוך המעטפה הכפולה, ומכניס אותה לקלפי מיוחדת. ככה המנגנון אמור לעבוד. עכשיו, אני שמתי לב למשהו נורא מעניין. למרות שמספר המצביעים הכפיל את עצמו פי 5, פרק הזמן שלקח לספור את הקולות של המצביעים במעטפות הכפולות היה זהה. ואז עשיתי שאילתת חופש מידע, ומצאתי שמספר העובדים שעבדו באותו פרק זמן, אני בעצמי ספרתי קולות במעטפות כפולות בבחירות לכנסת 24, אבל אני לא מדבר על לספור את הקולות, אני מדבר על משהו אחר, אני מדבר על להוציא את המעטפות הכפולות מתוך המעטפות הפנימיות, הפוך, להוציא את המעטפות הפנימיות מתוך הכפולות, מספר העובדים שעבד בהוצאתן של פי 4, פי 5 יותר מעטפות, נשאר אותו דבר ועבד על פני אותו פרק זמן. והערכה שלי...
ובלי טכנולוגיה חדשה.
ובלי טכנולוגיה חדשה, כלומר, בהתחלה אמרו לי כן, זה נסרק על ידי ברקוד, יש ברקוד על המעטפה החיצונית ששולח אותי מהר ומחשב, זה לא ממוחשב, זה גם לא יכול להיות ממוחשב, ובלי טכנולוגיה חדשה, בלי שום מיסומים חדשים, בלי כלום. אז הלכתי עם הדבר הזה למפלגת הליכוד, לפני הבחירות לכנסת 24, ואמרתי, אני חושד שיש פה בעיה, ומפלגת הליכוד אמר, אין שום בעיה, אנחנו נשים אותך משקיף על תהליך הבחירות במעטפות הכפולות, אמרו לי, תלך לפה, תלך לשם, הגעתי, מצאתי את עצמי מקבל, הרימה של מעטפות לא כפולות רגילות, שאחר כך מישהו אחר, מישהו אחר לפניי, הוציא אותם מתוך המעטפות הכפולות. על התהליך הזה, אני לא הצלחתי להשקיף, למרות שכשאני ביקשתי להיות משקיף, הצבעתי בדיוק על התהליך הזה. אני מהמר, אני משער, אני מאשים את ועדת הבחירות המרכזית, ואני טוען שאו שהתהליך של הבדיקה מתבצע באופן מדגמי ולא מוחלט, כן נגיד שבבחירות לכנסת ה-22, הבחירות של ספטמבר, סליחה, הבחירות של מרץ 20, בבחירות לכנסת ה-22, 1,400 תיקים נפתחו נגד אנשים שבאמת ביצעו הונאת בחירות. בכמה מתוכם מעטפות כפולות וכמה מתוכם בהקשרים אחרים, אנחנו לא יודעים, היה אז את הכתבה הגדולה של קלמן ליבסקינד על מה שקרה בקלפיות במגזר הערבי, אבל 1400 תיקים נפתחו, כלומר זה כן שיש אכיפה נגד הונאות בחירות, אבל אני אומר, התהליך הזה של בדיקת ההצבעות הכפולות, אני אומר חד וחלק, ואני קורא לציבור לפתוח את העיניים ולדרוש מוועדת הבחירות, להפוך את התהליך הזה לשקוף, כי אני חושד שכאן יש הונאת בחירות בקנה מידה גדול, לא שמנוהלת על ידי אדם אחד שמתכלל תהליכים, אלא ש חנן מלצר פתח את הפרצה לגנב, ואלפי אנשים שהם רשאים מספיק כדי לבצע כל אחד בנפרד עונת בחירות, נכנס בפרצה הזו והצביע 4, 5 ו-6 ו-7 פעמים, מבלי להתאפס.
היו גם שופטים בית משפט עליון שהיו בוועדת בחירות, או ראשי ועדת בחירות, שהם לא חנן מלצר. למה אתה דווקא מאשים אותו?
אני חושב שחנן מלצר לאורך הקריירה השיפוטית שלו, מעבר לעובדה שיש לו רקורד באופן אישי ממפלגת העבודה, הוא היה חבר...
אבל תפקידים.
אני חושב שהוא היה חבר גם ברשימה, זאת אומרת, לא נבחר לכנסת.
גם חבר בבית דין.
כן, הוא היה מועמד גם ברשימה לכנסת של מפלגת העבודה. אני חושב, אל תפסתי במילה, אבל מכל מקום, גם כאשר מסתכלים על הקריירה השיפוטית שלו, אנחנו רואים שופט מאוד 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 אקטיביסט. מאוד מאוד מחויב למערכת ה...
כן, אבל הנדל באחריו, ואז קראתי את הדברים שאתה כותב בפייסבוק וכאלה, אז בתקופתו, אני עוד זוכר, ואמרתי, אוקיי, הנדל אחריו, אולי הוא לא ייקח את כל המורשת שלו copy-paste.
יש לנו שני סוגים של שופטים בבית המשפט העליון. אקטיביסטים ושמרנים. וטבעם של שמרנים זה שהם לא משנים את מה שהם קיבלו, כי הם שמרנים. ויותר מזה, הנדל יכול לשנות פה ושם, הוא יכול להיות מתון יותר ממלצר, אבל לבוא ולהגיד, אני משנה את המהלך הזה של מלצר, בגלל שאני חושד שמה שמלצר עשה, פתח פתח להונאת בחירות שהביאה לשינוי התוצאות, זה מעשה כל כך רדיקלי ששומט את הקרקע תחת המעמד של ניל הנדל בעצמו. כי בסוף הוא שופט עליון, הוא אוכל מהמערכת הזאת, הוא ניזון ממנה. לבוא ולהגיד, הקודם שלי בתפקיד עשה מעשה שגרם להתעסקות עם מערכות הבחירות, זו אמירה רדיקלית, אני לא מצפה ממנו שהוא יגיד, אני לא מכיר את ניל הנדל בתור אדם אמיץ.
לא להגיד, לא פוסטים בפייסבוק, אבל באמת להגיד, באמת לשנות את הנוהל שאומר, כל אחד יכול להצביע במעדפות כפולות, אם הוא רק אומר שבא לו.
אז אני אומר שוב, להגיד את הדבר הזה, אגב, גם צריך להגיד שכשחנן מלצר עשה את המהלך, הוא עטף אותה באוצר מילים פרוגרסיבי. זה, אנחנו לא צריכים לחטט לאנשים בחיים האישיים, אנחנו לא צריכים לבקש מיד, אנחנו מוחזקים כאנשים אמינים, אנחנו אזרחים שומרי חוק, ולכן לא צריך להוכיח כל דבר. בסוף בוא, אנשים באים להצביע, אנחנו רוצים לעודד אותם לבוא להצביע, אנחנו לא רוצים להתחיל להקשות עליהם קשיים בירוקרטיים, או עטף את זה בטרמינולוגיה פרוגרסיבית, ולהחזיר את המהלך הזה אחורה היום, זה יהיה לצאת נגד הטרמינולוגיה הפרוגרסיבית שבה חנן מלצר עשה את השינוי.
אז בוא נעקוף אותך רגע מימין. למה לא לעשות את זה במערכות מחשב, את כל שיטת הבחירות שלנו, מערכות שבעצם זורקות מידע בכמויות היסטריות החוצה, שאחר כך אפשר לבדוק כל דבר ודבר, מי לחץ על אנטר, מה השם המשתמש שלו היה, ואם הוא ביצע את הבדיקה שהוא צריך לבצע, ואתה יודע, באקסלים האלה שזה מייצא אחר כך את כל המידע, אז זה יכול להיות לך מסומן באדום ובירוק, ומאוד מאוד מקל על כל התהליך, וגם משרשר אותו אחורה. אם מישהו בדק מעטפה כזאת או אחרת, או לא באמת בדק, או סתם, אתה יודע מה, יש גם אנשים רשלנים. מישהו שלקח את המעטפה הכפולה, ולא הלך לספר ספר הבוחרים של הקלפי המקומית. יכול להיות שהוא פשוט רשלן, הוא פשוט עצלן.
התשובה היא כשאתה מסתכל על הדרך שבה מדינות מפעילות מודיעין נגד מדינות אחרות, אתה חושב במונחים של ROI, Return on Investment. כמה אני צריך להשקיע כדי להשיג את התוצאה שאני רוצה. וכמות הזמן, הכסף והמשאבים שמדינה אחרת, מדינה שתרצה להתעסק עם תוצאות הבחירות אצלנו או בכל דמוקרטיה אחרת, יכולה להשקיע כדי להשיג, להתעסק עם תוצאות הבחירות באמצעות או לוחמת סייבר, או אפילו מודיעין נקודתי. זאת אומרת, אני אומר להגיד שאתה הולך על מערכת סופר מאובטחת, שמנותקת לחלוטין מהאינטרנט. כמה קשה להכניס עובד שיחבר דיסק און קי עם איזשהו מנגנון שמשבש את התוצאות ומביא אותנו לתוצאה הרצויה, והדבר הזה עובר לכל המערכת. כמה מסובך? אגב, אני אגיד לך שבתוצאות לבחירות, לא תוצאות, בבחירות לכנסת האחרונות אני הצגתי את אם תרצו בתחילתו של הליך שהם הגישו נגד ועדת הבחירות, על כך שבתהליך ההרשמה לעבודה של העובדים הזמניים של מערכת הבחירות, היה בג מטורף. תקלה, עכשיו יכול להיות שזה תקלה בתום לב של תוכניתן, גם באותה מידה יכול להיות שזה בנק שאיזה מדינה אחרת השתילה שם כדי להכניס אנשים שלה שהתעסקו עם תוצאות הבחירות. עכשיו, כאשר המערכת היא מכנית, כמו היום, ומבוזרת באלפי קלפיות, המקסימום שמדינה יכולה לעשות בלי להתגלות, בלי להפעיל אופרציה בקנה מידה גדול, זה לשבש קלפי 1, 2, 20. זה לא משפיע על תוצאות הבחירות. אבל אם יש לך מערכת ממוחשבת ריכוזית שפועלת על אותו קוד באלפי מקומות, כמות האנרגיה שמדינה זרה צריכה להשפיע כדי לשבש את תוצאות הבחירות ולהתעסק איתן, היא לא מאוד גבוהה ביחס לתוצאה. זה הרבה כסף ביחס למה שאני ואתה, או אפילו תאגיד יכולים להשקיע, אבל ביחס למה שמדינות יכולות להשקיע, זה דבר בהחלט ריאלי, ולכן גם מדינות מאוד מאוד מתקדמות מבחינה טכנולוגית, דמוקרטיות מאוד מתקדמות מבחינה טכנולוגית, עדיין סופרות באמצעות פתקים או באמצעות מנגנונים מכניים אחרים, וזה צריך להישאר ככה, משום שטבעם של מערכות מחשוב זה שאי אפשר להבטיח אותם בצורה הרמטית, ROI על התעסקות בהן הוא כזה שיוצר תמריצים למדינות אחרות לשחק עם התוצאות.
אז בוא נחזור למשהו דיגיטלי אחר ולטור של קלם ליבסקינד מאחרי אחת המערכות בחירות, אני כבר לא זוכר איזו, של המצלמות, מצלמות בקלפיות, נראה כמו דבר נפלא וטוב, כמובן לא מצלמה מאחורי הקלפי ולא מצלמה שיושבת באיזשהו מקום שבו ניתן לראות מה בן אדם הכנס למעטפה, אלא מצלמה שבסך הכל מתעדת את פתח הקלפי.
יותר מפתח הקלפי, גם כאן צריך להגיד משהו.
כמובן, כוונתי מקודם פרגוד ולא הקלפי, אבל...
הפרגוד, נכון, נכון, הפרגוד. ההחלטה של מלצר בנושא הזה היא החלטה לא חוקית. לפי החוק בישראל מותר לצלם בכל מקום ציבורי, וזה כולל את כל שטח הקלפי, למעט השטח שמאחורי הפרגוד, שהוא מוגן בחוק הבחירות באופן ספציפי, שעליו יש הגנה ושם אסור לצלם, זה החוק, זה מה שהחוק אומר. עכשיו, זה לא שלנציג או משקיף מותר, זה לא שלאיש הקלפי מותר, זה שלכל אדם מותר להיכנס לשם ולצלם מה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. אז אתה יכול לבוא ולהגיד שאם יהיו שם 1,000 אנשים, אז מטעמים של שמירת הסדר אפשר להוציא, אסור לאסור על אנשים לצלם שם. זה החוק. ולא מלצר כותב את החוק, הכנסת כתבה את החוק. וכשהגיעו אנשי ליכוד לצלם, ובוקה ומבולקה מפריעים לנו לסודיות הבחירות, וכל האמירות המופרכות האלה, א', אמירות שהן חסרות בסיס מבחינה מהותית, כן, אם מישהו יעז לצלם מאחורי הפרגוד, הוא עובר על החוק, בעצם זה שהוא צילם, הוא תיעד את העבירה שלו, ולכן אפשר לתפוס אותו, זה לא איזה בגדיל, זה מרתיע אנשים מלבוא להצביע, קשקוש, נו, מותר לצלם שם.
זה כמו השיח האמריקאי שאומר שזה שצריך להראות תעודות זהות, זה מרתיע שחורים או אוכלוסיות כאלה ואחרות שהם בעלי השכלה נמוכה להצביע. אבל שנייה, בשביל רישיון נהיגה הם כן צריכים, או בשביל כמעט כל דבר ועניין הם כן צריכים, או שיקבל קצבה מביטוח לאומי הם כן צריכים, אבל בשביל להצביע לא.
נכון, ואת זה אומר, בשיח יש לרס רוברטס פודקאסט על הנקודה המסוימת הזו, אומר מי שניזון מהצבעתם של מאגרים לא חוקיים, שעל פי החוקים בארצות הברית אין להם זכות הצבעה, ובכל זאת הם מגיעים להצביע. בחזרה אלינו, מה עשה חנן מלצר כאשר יצא כל הזעקה על כך שהליכוד הכניס מצלמות לקלפיות בהתאם לחוק באופן מוחלט? הוא אמר, אסור למפלגות להכניס מצלמות, אנחנו נכניס מצלמות. ואז הוא העסיק עוד אלפי אנשים על חשבון הקופה הציבורית, על חשבון הכסף של משלמי המיסים, שהתפקיד שלהם בקלפי הוא שום דבר חוץ מאשר לעמוד שם עם מצלמה על החזה, ובלבד שהמפלגות לא יעשו את זה. עכשיו יש כאן תפיסה כל כך מעוותת. התפיסה של חנן מלצר אומרת...
זו תפיסה דרך גב, מי שלמד משפטים, אינקוויזטורית ולא תפיסה אדברסרית. אני אפרט אחר כך, אבל תמשיך.
אני מכיר את המושגים וצורת החשיבה הזאת, אני...
כאילו, השופט, הוא יברר את הראיות, ולא כל אחד מהצדדים יברר את הראיות ויביא את עמדתו בצורה הכי משכנעת שאפשר, גם מרץ יביאו מצלמה, וגם הליכוד יביאו מצלמה, וככה האמת יתברר. זאת תפיסה אדברסרית. ותפיסה שמלצר אומרת, לא, לא, לא. אני גם אשיג את הראיות, וגם אשפוט את הראיות.
אז אני אומר, זה הרבה יותר...
וזאת לא גישה שלנו, של המשפט הבריטי.
אתה נותן למלצר הרבה הנחות בהקשר הזה. מה שאתה אמרת כרגע, זה יכול להיות הסבר ציבורי מניח את הדת, אבל יש כאן עוד משהו הרבה יותר עמוק. מה שמלצר אומר, זה הרעיון של לתת למפלגות להיות משקיפות, זה שמפלגה אחת, שהליכוד תשגיח על מרץ, ומרץ תשגיח על הליכוד.
נכון, כמו משקיפים. למה יש משקיפים מכל מיני מפלגות?
אבל אני רוצה להשגיח גם על מלצר. מלצר וכל המנגנון המטורף שעומד מתחתיו, הוא לא שחקן בלתי תלוי. הוא לא אדם שהאינטרס שלו לא נמצא כאן. הוא מפעיל פקידים, המערכות הבחירות האחרונות עסקו בשאלה מה המעמד של הפקידות בישראל, עד כמה היא עצמאית, עד כמה היא חזקה. אני רוצה להשגיח על מלצר, אני חושד במלצר, אני חושד בהנדל, אני חושד ביצחק עמית שהם ביצעו ויבצעו הונאות בחירות כדי לקדם את האינטרס הפוליטי של מפלגת השופטים. האמירה הזאת היא אמירה קשה, אבל היא לחלוטין בגבולות השיח הדמוקרטי. ואם רק למלצר מותר להפעיל מצלמות, מי ישגיח על מלצר? אם רק לוועדת הבחירות, אם רק לאורלי עדס, מנכ"לית ועדת הבחירות, מותר להפעיל מצלמות, מי ישגיח על אורלי עדס? ואלה אנשים, אני אומר אחד וחלק, שוב, בהליך שהתחלתי נגד אם תרצו, אני לא יודע, של אם תרצו נגד אורלי עדס, אני לא יודע איפה הוא עומד כרגע מבחינה משפטית, אבל היה ברור לחלוטין שאנשים האלה חסרי מודעות לזה שהם חייבים בדין וחשבון כלפי הציבור שמממן אותם ושאפורם פועלים. מי נותן דין וחשבון על מה שעושים האנשים שמצלמים האלה? ואתה יודע, אם מילא הוא היה מקבל החלטה בהתאם לחוק שלא מוצאת חן בעיניי, אסור היה לו לקבל את ההחלטה הזאת משום שמותר לצלם בקלפי, זה החוק במדינת ישראל. פשוט החלטה לא חוקית. יש עוד שתי נקודות מזעזעות שאני רוצה לדבר עליהן בהקשר של בחירות ברשותך תמיר. אחד, הנושא של המפלגות הערביות. גם כן, משהו בעל השפעה עצומה על הדמוקרטיה הישראלית. למה? כי לפי החוק, לפי חוק יסוד הכנסת, מרשימה או אדם שמתנגדים לזהותם של ישראל כיהודית ודמוקרטית ואו תומכים בטרור, לא יכולים להתמודד לכנסת. עכשיו אנחנו יודעים שלאורך העשורים האחרונים, מאז שנחקק החוק הזה, היו שורה של החלטות של ועדת הבחירות המרכזית, שקובעות שמפלגות ערביות שונות ומועמדים שונים, כן, המועמדים נכנס אחרי 2010, אחרי זועבי, שהייתה במרמרה, ומועמדים שונים פסלו אותם להתמודד לכנסת בגלל תמיכה בטרור, וכל ההחלטות האלה, ללא יוצא מן הכלל, נהפכו בבגץ. והיו לנו לפחות שני מקרים, אחד של רסל, של באסל רטס, והשני של עזמי בשארה, של מחבלים שנכנסו לכנסת בחסות בגץ. אבל עזוב מחבלים שנכנסו לכנסת בחסות בגץ. לפי החלטות הכנסת, לפי החוק בישראל, המועמדות של האנשים האלה היא לא חוקית, ולכן הכהונה שלהם בכנסת לא חוקית. עכשיו, אם בגץ היה מקיים את החוק ופוסל את המועמדות שלהם, התוצאה הייתה שהערביי ישראל שבחרו בהם היו מחויבים לבחור במועמדים אחרים שלא תומכים בטרור. אבל בגץ הכשיר את המועמדות שלהם. ואז מגיעה הכנסת ה-24, שבה מפלגת רע"מ, מפלגה שכופרת ביהודיותה של מדינת ישראל, הפכה להיות לשון מאזניים. יותר מזה, מפלגת הרשימה המשותפת, שהיא מפלגה אנטישמית across the board, בלי שום מצמוץ, תומכי טרור מפה ועד להודעה חדשה, מכהנת בכנסת, מצביעה בכנסת, משפיעה על תוצאות של בחירות, הקואליציה כן נשענת עליה, לא נשענת עליה, זו הייתה השאלה החמה ביותר, כאשר האנשים האלה בכלל על פי חוק לא אמורים לכהן בכנסת. אז יש כאן התעסקות אופרטיבית של בגץ עם תוצאות הבחירות ממש, והדבר הזה הוא שערוריה, מדובר בחברי כנסת לא חוקיים, לא כי הם ערבים, אלא כי הם מכהנים במפלגות שתומכות בטרור.
כן.
זאת נקודה אחת...
זאת נקודה אחת שדיברו עליה כבר המון המון המון.
נכון, הנקודה נוספת שאני רוצה לחדש כאן, והיא בהבדל לצורך העניין בין מפלגת הליכוד לבין מפלגת יש עתיד. אמרתי קודם שהליכוד... ויש עתיד, כל אחת מהן מקבלות כל חודש 87,000 שקלים עבור כל חבר כנסת מכהן מהכנסת. הנקודה היא שלהפעיל מפלגה דמוקרטית כמו הליכוד, זה הרבה 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 יותר יקר. אתה צריך להפעיל ראשי סניפים, אתה צריך לשלם מזכירי סניפים, אתה צריך לשלם לאירועים סניפים וכן הלאה. לעומת זאת, להפעיל מפלגה שבה ליברמן או גנץ או, 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 או לפיד או בנט, בוחרים את המועמדים לפי מה שבא להם מהפופיק, וממשיכים לקבל על כל חבר כנסת 87,000 שקל כל חודש. אתה מבין על כמה כסף יושב יאיר לפיד? אתה מבין כמה כסף יושב בחשבונות הבנק של מפלגת יש עתיד? כסף שבליכוד יוצא באופן מיידי כדי לתחזק את כל המנגנון הדמוקרטי הארצי, אבל פשוט לא קיים שם? אתה מדבר על עשרות, אולי מאות מיליוני שקלים, שפשוט יושבים שם. כדי לממן, לפי חוק מימון מפלגות, את התפעול השוטף של המפלגה. איזה תפעול יש לממן ביש עתיד? וזה פשוט ערים, ערים, ערים של כסף ציבורי, שיושבים שם ללא כל מבקר פומבי, למפלגות יש בקרה פנימית. מתחוץ לתקופת בחירות, מבקר המדינה לא יכול לגעת בהן.
כן, זכון שיש הרבה מאוד עתירות, בית דין של הליכוד, בית הדין הפנימי, מעולם לא שמעתי על עתירה קצת ביש לפיד.
אין. ושוב, אתה יודע, יש, דוגמה, מוסד של מבקר מפלגה, לפי חוק המפלגות, חייב להיות בכל מקרה, אבל למי נותן דין וחשבון מבקר המפלגה? לאף אחד. וגם אם, עכשיו, גם יותר מזה, כשאין לך מנגנון דמוקרטי פעיל, אתה רואה את הליכוד, יש לך את הגוש של חיים כץ, מול הגוש של, סתם אני זורק כרגע, אמיר וייטמן, בסדר? שני החבר'ה שנמצאים במתח, זה בעד ועדים, זה נגד ועדים, הם יתרו אחד נגד השני, ובזה שהם אחד נגד השני, הם מתמרצים אחד את השני לחשוף את הדברים.
זה המנגנון הדברסרי.
יפה, עכשיו, ביש עתיד, על פיו של יאיר לפיד יישק דבר. אז אם אלעזר שטרן רב עם שי פירון, סליחה שאני חוזר לכנסת שלפני 5 שנים, אוקיי? הם לא ילכו לבית הדין של, של, של יש עתיד, הם ילכו לאיר לפיד, ואיר לפיד יחליט, והוא לא חייב דין וחשבון לאף אחד על פי החוק, לא בגלל שהוא קומבינטור או מושחת. והעובדה ששני סוגי המפלגות האלה מקבלים את אותו סכום של כסף, גורמת לתמריץ של מפלגות לא אנטי דמוקרטי, מפלגות ללא מנגנון דמוקרטי, מהסוג שאנחנו מדברים עליו כרגע. ליברמן המציא את השיטה, וכולם רצו אחריו, והיום חוץ מהליכוד, כל המפלגות הן מפלגות לא דמוקרטיות. וזה סכומי כסף אדירים שאין לתאר. ואת המנגנון הזה צריך לבטל. הורתו.
איזה מנגנון?
את המנגנון שהמדינה מעבירה כסף למפלגות על סמך, על סמך הכמות הזה. המפלגות צריכות לחיות על תרומות שקופות. זה מקור המימון הנכון. המדינה צריכה להפסיק לממן את המפלגות across the board, לא משנה אם הן כך או אחרת, ואם אני בתור חבר ליכוד משלם 40 שקל לשנה, אני גם אשמח לשלם 400 שקל לשנה.
וגרושים ברמה...
אז אני אומר, זה לא, עכשיו שוב, הליכוד מקבל את כסף שהוא לא מספיק לאגב, לליכוד בחובות, מקבל את כסף מהמדינה כדי לתחזק את המנגנון בנוסף לדמי חבר הסמליים שאני משלם. זה לא צריך להיות ככה, שהכסף הזה ישמש להורדת מיסים, ישמש להורדת הבלו המטורף על הדלק, ישמש את הציבור הישראלי, ומי שרוצה להיות חבר במפלגה, שיקח את האחריות על ההחלטה שלו, ושלם דמי חבר גבוהים.
אני חושב שלא מספיק מדברים על הנושא הזה של שיטת הבחירות, וכל הבירוקרטיות המאוד מאוד מאוד נוקדניות שדיברנו עליהן, וזה דבר שאולי הכי חשוב בדמוקרטיה, כי בסופו של דבר, אחת ההגדרות שאני אוהב לדמוקרטיה, של קרל פופר, זה שדמוקרטיה היא שיטה שבה השלטון מוחלף באופן לא אלים. וזה נשמע טוב.
Okay.
עכשיו, אם יהיה חשד, אפילו קל שבקלים, שלא לדבר על החשדות שאתה מדבר עליהם, חשדות חמורים לגבי הטייה כזאת או אחרת של תוצאות הבחירות, אנחנו לא נגיע להחלפת שלטון בלתי אלימה, אנחנו נגיע להחלפת שלטון אלימה, והחלפת שלטון אלימה יש לה שם אחר, הפיכה או מהפיכה. ולשם, או למלחמת אזרחים, אנחנו לא רוצים להגיע. והדרך היחידה לבוא ולגרום לזה שהחלפת השלטון תהיה כזאת שמכבדים אותה גם המפסידים, היא תהיה החלפת שלטון מאוד שקופה, עם חוקים מאוד ברורים, שנותנים לכולם להתחרות בשדה משחקים, או במגרש שווה, ואז אתה תשמע את המפסיד, מרים טלפון למי שניצח, ואומר לו, תשמע, ניצחת? אני מברך אותך.
כן.
כי אני יודע שהפסדתי לך במשחק הוגן.
נכון. עכשיו בוא נדבר על ההגינות ועל השקיפות, כי זאת הנקודה הקריטית באמת. הבעיה המרכזית היא שאני, כמי שרואה את עצמי, אולי גם אתה כמי שרואה את עצמך, מועמד לכנסת אי פעם, אני באמת לא יודע מה מותר לי ומה אסור לי, לא כי זה מותר ואסור במובן המהותי, אלא בגלל שהחוק יותר מדי מאורפל, וכשהחוק מאורפל, הוא מיושם בפועל על ידי אנשים באופן שרירותי. עכשיו, זה פותח פתח, אם לדוגמה...
זה נקרא שלטון החוק.
זה נקרא שלטון החוק. עכשיו, אם חנן מלצר, לדוגמה, לא היה עובר על החוק ונותן למשקיפים להיכנס לספירת המעטפות הכפולות בבחירות לכנסת 21, והנציגים של בנט היו יושבים שם, רואים את הספירה ואומרים, טוב, אחרי שראינו את האירוע הזה, אנחנו מבינים שהיו חסרים לנו 1,600 קולות, ואנחנו ניסינו, רצנו, נכשלנו, אין מה לעשות, כל הכבוד לפייגלין שגרם לנו את הנזק הזה. היו אומרים את זה. אבל העובדה שהוא סגר את הדלתות ושמר את הכוח אצלו עצמו, גורם לספקות בעצם הלגיטימיות של השלטון, וכתוצאה מכך לספקות לעצם הלגיטימיות של שלטון החוק, והחוק שעומד בבסיסו. כשאני לא יודע אם הכל שאני שמתי בקלפי נספר, אם הייצוג שאני קיבלתי בבחירות הוגן, זה שומט את הקרקע תחת כל המערכת. אתה מדבר על החלפת שלטון באלימות, אני מדבר על משהו יותר בסיסי מזה. אז ברוך השם עדיין לא נקלענו למלחמת אזרחים, למרות שחווינו הפיכה שקטה על ידי אהרן ברק.
אבל גם, אני אומר, גם זה מאוד מתקשר לנושאים אחרים בפודקאסט, שקשורים לשלטון החוק, שקשורים למשילות. גם כשעוצר אותי שוטר במרכז תל אביב, הוא אומר לי, נסעת בנתץ, הנה קנס 1,000 שקל. אתה אומר, שנייה. אבל אם מישהו אחר היה נוסע בנתץ, הוא לא היה מקבל קנס 1,000 שקל. או אם מישהו אחר היה נוסע בנתץ, לא בתל אביב, אלא בערערה, בנגב, הוא לא היה מקבל כלום. לא היו עוצרים אותו. היו עוצרים אותו עם פלוגה, לא עם שוטר אחד שמנומס ונחמד. זאת אומרת, ברגע שהשלטון לא מכיל את החוק בצורה יחסית שווה, יחסית ככה שמנסה להיות הוגנת, אז גם מי שנעצר בתל אביב יגיד לעצמו, יאללה, שוטרים, אלה המנייק. נלך, אפרופו מנייק, עונה חדשה מתחילה עכשיו.
כן. Okay. אני אסיים את זה בסיפור שלא קשור בכלל לבחירות, שממחיש את הנקודה שאתה דיברת עליה. לפני כמה שנים רכבתי לי על קורקינט בתל אביב. אני רוכב על נתיב אופניים, והנה באמצע נתיב אופניים עומד קטנוע גדול של שוטר שנותן דוח לאיזה מישהו שעומד שם בצד. ואני עוצר ואני אומר לשוטר, למה אתה עומד באמצע נתיב אופניים? הוא אומר לי, תחזור לפה, איפה הקסדה שלך? ונותן לי דוח על זה שאין לי כסדה. תתתי לו את הדוד זהות, קיבלתי את הדוח, וצילמתי אותו עומד על נתיב אופניים, חוסם אותו, עבירה על החוק, אגב, אפילו לא היה אילוץ, כן, היה שם מדרכה כזאת רחבה, יכול היה למוד איפה שהוא רוצה. והדבר הראשון שעשיתי זה, הגשתי תלונה למחש, ושלחתי תמונות, התמונות חד וחלק, הבן אדם עומד על נתיב אופניים, אי אפשר להתבלבל, וקיבלתי תשובה ממחש, הוא לא עומד על נתיב אופניים. אי אפשר, עכשיו, ביקשתי להישפט על הדוח הזה.
כל העובדות.
לא, אין, זה שחור, ביקשתי, עכשיו, הוא כאילו, היה ברור לחלוטין שהוא בכלל לא עצר אותי עד שלא פניתי אליו. וביקשתי להישפט על הדבר הזה, הראיתי את התמונות וגם אמרתי בבית משפט, זה מה שקרה שם. וביקשתי שהפרקליטות תביא את הצילום מהמצלמת חזה של השוטר, והם אכן הביאו, והגרסה שלי התברר כנכונה, הוא לא הסתכל עליי בכלל. הוא הסתכל רק בגלל שהערתי לו על הדבר הזה. והשופט נתן הזדמנות הפרקליטות למחוק את האישום וסיים בהערה, אני מאוד מאוד מקווה שהנאשם מבין שלא צריך להעיר לשוטרים.
וואלה.
זה מה שאמר השופט. צר לי שברח לשמוע איתי בשמחה עושה לו שם בגלל הדבר הזה, זה היה מזמן האירוע הזה, שלא צריך להעיר לשוטרים. ודגדג לי בלשון להגיד סליחה, 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 אני לא מוכן למחיקת האישום.
מה זה בקגב?
אני לא מוכן למחיקת האישום, אני אומר, רוצה שהאמירה הזו שופט תיאמר לפרוטוקול, ואני רוצה להישפט עכשיו על האמירה. אני רוצה עכשיו להישפט על הדוח הזה, אחרי שהשופט אמר את הדבר הזה, שאסור להעיר לשוטר. לפי איזה חוק אסור להעיר לשוטר במדינת ישראל, שעובר על החוק? אתה ראית השופט שהשוטר הזה עבר על החוק, אתה ראית את זה בסרטון הוידאו, אתה ראית שהוא לא היה נותן לי את הדוח אלמלא הערתי לו על כך שהוא עביר על החוק, וזה מה שיש לי להגיד? ושוב, אני אומר, אתה דיברת על הנצץ, נצץ דיבר על יציבות החוק, זאת המציאות שבה אנחנו חיים, אתה מקבל דוח, אתה לא יודע למה קיבלת אותו, אתה לא יודע על מה ולמה, הדברים הם לא ענייניים לחלוטין, ומה שאוכל לנו את הלב, ופוגע לנו בשגרת החיים כשאנחנו נוסעים או לא נוסעים ברחובות תל אביב, על קורקינט או ברכב, פשוט הורס את הדמוקרטיה, כשהוא נמצא בתוך מערכת הבחירות המרכזית. החוקים מאורפלים. מי שמתמודד לבחירות בישראל, אגב, גם ברשויות מקומיות, נמצא באופן מוחלט ומלא בידיים של הפרקליטות, ברצונו חוגג, ברצונו ממוגג, הוא יכול להפוך כל מועמד לנאשם, כי החוקים מאורפלים בצורה בלתי נסבלת. ולכן כל המערכת הדמוקרטית בישראל היא בעצם שבויה ובת ערובה של מערכת הפרקליטות. כל מועמד חשוף. הפחד הכי גדול של כל המועמד זה לקבל את הטלפון הזה מ-433 ולהגיע לשם לחקירה. למה לא דיווחת למבקר המדינה לפה ולשם? אי אפשר להבין את החוקים האלה. ואני אומר את זה כעורך דין שמתעסק בדבר הזה, ומנסה ככל יכולתי לתת סעד לעמותות ולמועמדים שמבקשים לדעת מה שצריך לחוק הזה. זה המציאות שבה אנחנו חיים בישראל, וכשאנחנו הולכים לבצע, אני לא אגיד את חובתנו הדמוקרטית, כי אם את זכותנו הדמוקרטית הוא להצביע, בעזרת השם, מתי שיום בחירות, ספטמבר, נובמבר, חשוב שנדע, חשוב שאנחנו נלך שם עם הספקות הבריאים לגבי התפקוד של המערכת בעיניים פקוחות. אנחנו צריכים להסתכל על אורלי עדס, מנכלית ועדת הבחירות, ועל יצחק עמית, יושב ראש ועדת הבחירות.
הוא יבא?
כן, באותה רמת אמינות שאנחנו מסתכלים על המועמדים עצמם. כי מבחינתי הם מועמדים לכל דבר ועניין. ואגב, בגלל שהם פקידים לא נבחרים, הם גם מוחזקים כמושחתים מראש, עד שיוכח אחרת. זאת הרמת האמינות שאנחנו צריכים לייחס למערכת הזאת, ועם הדבר הזה אני בעצמי הולך לבחירות, וקורא גם למאזינים לנהוג באותה צורה.
נקבל יותר פיקוח, וכמובן מי שרוצה בחלקת אלוהים הקטנה שלו להתנדב, לעזור בין במשרות שאתה היית בהם בעבר, לצפות במעטפות הכפולות, איך הן נפתחות ודברים כאלה, לעבוד בוועדת הבחירות, כמובן זה דבר שיכול מאוד מאוד
לא, לעזור. אני לא מסכים, אני חושב שהעובדה שאני נוטבתי לתפקיד חסר משמעות של ספירת הקולות היא לא
במקרה. לא, אני אומר לא מטעם הליכוד, ממש לעבוד בוועדת הבחירות, לעבוד.
לא, הם עושים סינון. מי שמגיע לשם עם ספקו, הם בודקים, הם ידעו. הם ידעו, מה שהם עשו.
אז מה בכל זאת אפשר לעשות בו קצת אקטיביזם?
קודם כל לדבר, זה הדבר הכי חשוב.
אוקיי, אז הנה, יש אותנו שמדברים, הם מדברים. אז גם הם ידברו בשיחת הסלון הבאה שלהם.
אני אגיד לך מה, זה הרבה יותר משיחת סלון, כי יש דברים שלא שותקים עליהם. הדוגמה הכי טובה זה ההחלטה של נתניהו במרץ 2018 בעניין ההסכם של המסתננים עם אירופה. אני לוקחת לך למקום אחר לגמרי, כן? אבל הוא הלך עם ההסכם הזה, כנראה שהוא חשב שזה יהיה טוב, אבל הבייס שלו כל כך זעם על הדבר הזה שתוך 3 ימים הוא חזר בו, לא כי ההסכם לא היה טוב. הסכם היה מצוין מבחינת האינטרס של ישראל, אבל לא היה ספק שהפקידים בישראל, ביחד עם הפקידים של האיחוד האירופי, לא היו מקיימים את הצד שלהם, והמסתננים היו מקבלים אזרחות בישראל. לא היה ספק בדבר הזה, ולכן ביבי לקח 10 צעדים אחורה. תרומת ציבורית עובדת. עכשיו, היום, לבוא ולהגיד, היום התוצאות לבחירות הכנסת ל-21 כבר לא רלוונטיות, אבל לבוא ולהגיד, מלצר רימה בספירת הקולות בבחירות לכנסת ל-21, זה אמירה, מה, אתה באמת מטיל ספק בלגיטימציה? אנחנו דיברנו באחד הפודקאסטים הקודמים על התקשורת, על מה שקרה בארצות הברית בנובמבר 2020. אוקיי, ועל העובדה שהיום להגיד, היום, אם אתה מפרסם פוסט בפייסבוק שאומר, יש לי ספק בדבר הנכונות של תוצאות הבחירות שם ואולי יהיה זיוף, מוחקים לך את הפוסט. אז עכשיו, איך אנחנו מגיעים למצב שאם באמת יהיה הונעת בחירות בקנה מידה גדול, בגיבוי ובדחיפה של ועדת בחירות המרכזית, יהיה מותר להגיד את זה, ולא נחשף לאותו אירוע שקרה בארצות הברית, צריך כבר היום לבוא ולהגיד, אני ניגש בשיחות סלון, בפוסטים שלנו בפייסבוק, בפודקאסטים שלנו, בכל מקום אפשרי, אני ניגש לבחירות האלה, עם יותר מקורטוב של ספק לגבי האינטגריטי והמיימנות של המערכת שאמורה לספור לי את הקולות.
מראש, לא בדיוק.
רק אם השיח הזה, הווייב הזה, יהיה מונח על השולחן מראש, אם באמת, קודם כל המערכת היא הרבה יותר זהירה, ואולי בטעות היא גם לא תרמה, כי היא יודעת שיש עליה ביקורת ציבורית, ואם באמת תהיה הונאה, שזה התרחיש שאני, בעוונותיי, זה התרחיש שאני צופה, אז יהיה הרבה יותר לגיטימי מבחינה ציבורית, מבחינת היחס הכללי של התקשורת, להפנות את האצבע ולהגיד כנראה שהייתה כאן הונאה. זה, ולכן לבוא ולדבר על הדברים האלה זה חשוב, אם אתה שואל אותי, תראה, אם אני אצליח בבחירות האלה, באמת להגיע למצב שבו אני רואה בעיניים את המעטפות הכפולות נפתחות, ואנשים הולכים ולוקחים את כל המעטפות האלה ובודקים, אז אני אוכל את הכובע, ואני אתנצל בפני אורלי עדס ובפני חנן מלצר בפומבי. אבל אני ניסיתי להיות שם, באופן חוקי לחלוטין, בבחירות הקודמות, והורחקתי משם באופן מתחכם. זה הרבה יותר חשוב להיות ער לאפשרות שוועדת הבחירות עצמה מרמה, מאשר ללכת עכשיו ולספור קולות באיזה קלפי. ועם כל הערכה שיש לי לקלמן ליבסקין, העובדה שהוא חשף, וזו חשיפה מאוד מאוד חשובה, את הפרקטיקות שהיו נהוגות במגזר הערבי, הסיפור של המעטפות הכפולות הוא הרבה יותר רגיש.
כן, 280 אלף.
כן, הוא הרבה יותר רגיש ועם פוטנציאל. עכשיו, לא, שוב, צריך להגיד, לא כל ה-280 אלף רימו. מספיק ש-5,000 רימו ואנחנו כבר במקום אחר לגמרי.
ודאי, טוב, שיהיה לנו בחירות הוגנות.
בעזרת השם.
בוא נאחל את זה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.